הרבה מורים ומלמדים טיצ'ינג שונים, במיוחד פה בארץ עכשיו. המון מורים באים לפה, ונפלא, זה ברכה נפלאה, אבל זה גם מבלבל. לא יכול מלמד משהו אחר, אז איך אנחנו נחליט? מה ראוי שנקדיש לו את זמננו? כי כמה זמן כבר יש לנו בחיים האלה? אז אנחנו צריכים לבחור מי המורה. אמרנו שצריך לבדוק היטב, זה חשוב. חשוב בפני מי אנחנו חושפים את ליבנו. כי אנחנו עכשיו נותנים להם כוח להשפיע עליהם. זה יותר מאשר למסור להם את חיינו. כי אנחנו בעצם מוסרים להם את כל הגלגולים הבאים שלנו. נותנים להם להטות אותנו. אם נותנים אותנו בזווית 30 מעלות, זה לא כמו זווית של 35 מעלות. הם עכשיו נותנים לנו כיוון. אנחנו נותנים להם לכוון אותנו. אז מאוד חשוב לבחור אותם היטב. ולהתבונן היטב. וכמובן, מידת היכולת שלי לבחור אותם היטב היא לגמרי פונקציה של כמה אני תאורה, וכמה תאורה הכוונה שלי. למה אני מחפשת מורה? בשביל מה אני מחפשת מורה? אם אני רוצה להגדיל את חשבון הבנק שלי, אז זה מה שאני אמצא. אם אני מחפשת להגיע להערה, אם אני מחפשת להביא ברכה ליצורים, אני אמצא מישהו אחר. המורה משקף את המים שלנו. ככל שאני תאורה יותר, ואני מטיבציה תאורה יותר, אני אמצא מורה תאור יותר. ברגע שהתחתנתי עם מורה או מורה, הם יתחילו לשקף לי בדיוק את מה שיש אצלי בתודעה. לפני שיצרתי את הזיקה ואת הקשר הזה, אני צריכה לבדוק. אז אם הוא עושה דברים שלא נראים לי, אז אני אלך למישהו אחר. אחרי שהתחתנתי עם אלם, אני דומה התחתנתי במרכאות, זאת אומרת, בחרתי להיות תלמידה של אותו אדם. אחרי זה, כל התנהגות של המורה, היא טיצ'ינג בשבילי, בלי יוצא מן הכלל. אחרי שהתחתנתי איתם, אם הם עכשיו מפגינים התנהגות לא אתית, מה אני עושה? עכשיו אני צריכה להבין שהם מלמדים אותי. עכשיו זה בא כטיצ'ינג בשבילי. האם זה אומר שאני צריכה להסכים עם כל מעשה שלהם? לא. לא. אם משהו נראה לי לא מוסרי, או בניגוד למוסר שהם עצמם לימדו אותי, אז תפקידי לשאול על זה, ותפקידי אולי לבוא ולבקש הבהרה. אבל לעולם, לעולם לא לוותר על יחס הכבוד אליהם, ועל ראייתי אותם כערוץ להערה שלי. כבודה. הם הבודה כפי שהוא מופיע בחיים שלי. עכשיו הבודה הזה מתנהג מוזר בשבילי, אז אני הולכת ואני מבררת. וחשוב לברר, כי לפעמים הם עושים את זה בכוונה כדי להעמיד אותי במבחן. ואני צריכה לברר למה הם מתכוונים. זה חשוב. האחריות בסופו של דבר היא עליי. הם המדריך והאחריות היא עליי. אלא שגם אם הם עושים משהו שלחלוטין לא נראה לי, אחרי שיצרתי את הזיקה, לעולם לא להגיע למקום של לאבד כבוד אליהם. או לאבד את הראייה התאורה שלי אותם. זאת אומרת, פה יש מישהו שאני מיניתי אותם כבודה בחיים שלי, כמי שמתקשר לי את החוכמה הנאורה, ועכשיו הם מתנהגים בצורה מוזרה בשבילי, שלא מקובלת עליי. את זה אני צריכה לבדוק ולחקור. מה הם באים ללמד אותי? מה הם משקפים לי עליי? אם אני רואה התנהגות מסוימת, אולי זה בדיוק מה שאני צריכה לבאר אצלי. כי זה מה שהם יתחילו לעשות. הם יתחילו לשקף את המיין שלי. אז לשאול שאלות כן, לברר ברורים כן, לעולם לא להפסיק לכבד אותם ולא להטיל ספק בהיותם המורשת. כי ברגע שנעשה את זה, קלקלנו את הקשר, שמנו שם רבב, והסיכוי הוא שזה יקשה עלינו מאוד למצוא את המורה הבא. למות יפגינו מה שצריך להפגין כדי לקדם אותנו. וזה יכול לבוא בכל מיני צורות מוזרות. למות יעשו כל מיני דברים כדי להעיר אותנו. הם יאמינו אותנו במבחנים. ומי שטיפש מספיק להתייאש מהדברים האלה לא יגיד. למה אנחנו לא מוארים? כי המים שלנו לא טהור. למה ראוי לשמור ידחוף אותנו ויאלץ אותנו להתמודד בדיוק עם אותם הנקודות שאנחנו באופן רגיל, קונבנציונלי, נברח מהם. זה קורה כל הזמן אצל למות. הם כל הזמן מפגינים התנהגות שלוחצת לאנשים על כפתורים. כן, רימפוצ'ה באחרית ימיו, הוא כבר היה קרוב ל-80, הוא היה מנהל את הטקסים הדתיים, והיה הופך את סדר התפילות, השופח חלק מהתפילה, ויושבים שם אנשים שכבר תרגלו שנים, ומכירים את התרגול ואת המדיטציות. סליחה, רימפוצ'ה, אנחנו שכחנו את זה, אז זה היה מפלגה אחת. והיה חלק אחר שמבין מה זה למה. והחלק הזה, בודה לא מתבלבל. בודה לא יכול לעשות טעות, כי יש לו ידע כל, הוא פרפקט, הוא מושלם. אז אם הלמה שלי בודה, ואם הוא בחר לשבש את סדר התפילה, יש פה טיצ'ינג בשבילי שאני צריכה לקבל. מה אני צריכה להסיק מכאן? ישבתי שם כמה שנים, ראיתי את אלה וראיתי את אלה. היחידים שהתקודנו בדרך היו המפלגה השנייה. כי עד שאת לא רואה את הלמה, בודה, את תקבלי את הדברים בערבון מוגבל, הם לא יחדרו אלייך עמוק. הם לא יעשו את החריש העמוק שהלמה עושה בשבילך. שבשביל זה שכרת אותו. את לא נותנת לו כוח. כל עוד אומרת, התבלבלת, אז את עושה אותו בן תמותה.
הוא באמת בן אדם, מסתכל. הוא דר ב-80 שהוא מתבלבל.
המיינד שלנו נאבק בזה, כי המיינד שלנו תקוע באי הבנה עמוקה. ובגלל זה אנחנו מתים וסובלים.
בן אדם שהוא מאוד מכובד, שהוא בן 80, ואם יש לנו קצת רגישות להתבלבל, אני לא בכך צריכים להעיר, לא כמי שבן אדם משמועים יכול להתבלבל,
אם
בכוונה
או
לא
בכך. בקשר לכן, נכון שהוא מכובד ומבוגר וצריך להתייחס אליו בכבוד, אבל המפלגה השנייה שלא העירה לו, לא בגלל זה הם לא העירו לו, לא בגלל הכבוד. הם לא העירו לו, כי בשבילם הוא לא התבלבל.
כל
השתקפות. אז אם אני רואה את הלמה שלי עושה סקנדל, אז אני צריכה לפשפש איך אני שומרת על האתיקה שלי. זה מה שהוא מלמד אותי. כי אני לא יכולה לקלוט סקנדל. לא יופיע בחיים שלי סקנדל אם אין לי את זה בזרם התודעה שלי. לא יכול להיות. אני לא יכולה להשליך את זה. וזה ימשיך להופיע כל עוד המיין שלי לא טהור, אבל פחות ופחות אם הפרקטיס נעשה נכון. וזה האינדיקציה, אם זה פרקטיס נכון. אז הדברים האלה יפחו ויפחתו, יתרחקו ממני גם פיזית. בעולם של עבודה יש רק עונג בלתי פוסק. אם למשל לקחת הנושא של דוקפנות, אני אלך ואתרחק ממקום של מלחמה. התקפי הזעם שלי ילכו ויפחתו, העוצמה שלהם תלך ותפחת. והדרגה בדרגה, אנשים הזועמים מהחיים שלי ילכו ויעלמו. או שהם יעברו לקנזס, או שהם פתאום ישתנו. שהם פתאום יפיעו לנחמדים. זו האינדיקציה שהתרגול שלי עובד. והלמה הוא הקטליזטור לכל זה. הוא עכשיו משקף את המיין שלי, הוא נותן לי הזדמנות, הוא המראה שלי. דרך מה שהוא מפגין לי, עכשיו אני יכולה לעבוד. ככל שאני לוקחת אותו יותר ברצינות, ככל שאני יותר יכולה לראות בו בודה, ככה יותר רצינית העבודה שלי. מהי דרמה אותנטית? איך אנחנו נשפוט? איזה טיצ'ינג ראוי שנקדיש לו את זמננו? זאת סוגיה חשובה מאוד שנדונה הרבה בכתבים של הדרמה, ואנחנו ניכנס אליה עכשיו. מישהו בא ואנחנו בוחרים ללכת ללמוד איתם, ומלמדים אותנו איזושהי דרמה. מה יכול לקרות? או שנתקדם או שלא נתקדם, נכון? האמת העצובה היא שאם מתרגלים דרמה שאיננה אותנטית, שלא באה מישות מוארת, לא נגיע לשום תובנות, לא נתקדם בדרכנו הרוחנית, זאת האמת העצובה. לכן מוטל עלינו לפתח ידע איך נבחין בין תורת אמת ותורת שקר. והמבחן הוא מה קורה לאורך זמן. אם לא קורה שום דבר, אתם מתרגלים איזה מדיטציה 10 שנים, אתם עדיין באותו מקום שהייתם, עדיין מתרכזים באותה מידה, עדיין האנשים סביכם מנצבים אתכם, או אתם עדיין במדינה שיש בה הרבה מלחמה וכך הלאה. לא התקדמתם. או אישית, או הסביבה שלכם נשארה אותו דבר. זה אינדיקציה להתקדמות שלכם. אז מה זה אומר? או שהתורה לא טובה, אתם מתרגלים דרמה לא טובה. או שהתורה היא נכונה ותורת אמת, אבל התרגול שלכם לא טוב. אם מתרגלים דרמה שהיא אותנטית, שהיא טהורה, שהיא באה ממקור טהור, ומתרגלים אותה לפי הנחיות, שומרים על הנחיות המורים, מוכרחים דברים לזוז. במידה שהדרמה לא באה ממקור מואר, והיא לא אותנטית, או שהפרקטיס לא אותנטי, הדוגמה שנותנים בכתובים זה כמו לנסות לחבוט חמאה ממים. הנה רשימה של שלוש תכונות שאנחנו צריכים לחפש בטיצ'ינג, כדי להבחין אם הטיצ'ינג הוא אותנטי וראוי שנקדיש לו את זמננו. אז אמרו אחריי, צנגי,
קי,
סומפה. צנגי מה זה? בודה. קי זה מילת יחס. צנגי,
קי
זה על ידי הבודה. סומפה זה נאמרה. זאת אומרת, צריך שהתורה תיאמר על ידי דמות מוארת. והסיבה אמרנו, בגלל שהמיין הוא מאוד פלסטי, מאוד קל להשפיע עליו, אנחנו רוצים להגיע להערה, אנחנו צריכים להשפיע עליו באמצעות תורה שבאה מישות מוארת. אנחנו צמאים לידע רוחני, ואנחנו באים עם המון תמימות, וקל להשפיע עלינו. טיצ'ינג שהוא לא נכון, א' יכול לעצות אותנו לזווית לא טובה, וזה יכול לגרום לנו נזק, לא רק לחיים האלה, להרבה גלגולים. חשוב לא לשחק לשם, חשוב להבחין בזה. טיצ'ינגס כאלה במשך השנים הם גובעים. טיצ'ינגס לא נכונים, לא אותנטיים, לא מחזיקים מעמד הרבה זמן. עכשיו זה יכול להיות יותר ממשך החיים שלי, אבל לא לאורך הדורות הם לא יחזיקו מעמד, כי כשזה לא עומד על הרגליים של האמת, זה לא יחזיק מעמד. טיצ'ינג שבאים מישות מוארת, שיודעת כל, הם מושלמים, אין מה לתקן אותם, הם עושים הבדל והם מביאים אותנו להערה. אז בואו נראה מה כוללים הטיצ'ינג של הבודה. הבודה לימד משך 50 שנה בהודו, עבר ממקום למקום ולימד קהלים שונים של תלמידים שונים, לימד דברים שונים לתלמידים שונים בזמנים שונים. הוא לא כתב שום דבר, רק דיבר. התלמידים שלו היו מאוד כישרוניים, אנשים שהיה להם קרמה לחיות בתקופה של הבודה, הייתה להם קרמה מדהימה, היה להם מיין מדהים. הם זכרו כל מה שנאמר. הדברים עברו מפה לאוזן והרבה יותר מאוחר נרשמו. והרבה ארצות באסיה, במיוחד איפה שהאקלים חם, הם היו רושמים על כפות שמרים או דברים כאלה, והדברים האלה נאכלו על ידי התרמיטים. אז בארצות שבהם היה אקלים חם, הדברים לא כל כך נשמרו, והרבה דברים הלכו לאיבוד. ברגע שהגיע דרמה לטיבט, בגלל הבידוד היחסי של טיבט ובהימלאיה שהיה קשה לחדור, בגלל האקלים הקר והיבש שם, ובגלל התמיכה של המלכים והממשלות שם בבודיזם, והמנזרים המפוארים שקמו שם, הדברים נשמרו בצורה מדהימה. והם גם השקיעו הרבה מאמץ לשמר את הכתבים. גם תרגמו אותם מסנסקריט וגם הוסיפו הרבה ביאורים משלהם, וגם טרחו הרבה לשמר אותם. כמו שאצלנו היה מאמץ לקנוניזציה של התנ"ך ולסגור אותו ולא להוסיף, לא לגרוע, גם שם היה אותו דבר. אז בואו נדבר קצת על אוסף הכתבים שנשתמר בשבילנו על ידי הטיבטים. אז יש שלושה אוספים בקנון הטיבטי. אחד נקרא קנגיור. תגידו קנגיור? קנגיור. קה זה מילה. דברים שנאמרו על ידי הבודה. לפי המסורת, בדרך כלל שומרים סוטרה מתכוונים לדברים שהבודה אמר בעצמו. אומרים שאמר בין 3,000 ל-4,000 כאלה, הרבה הלך לאיבוד. נשמרו רק 1,108.
בכלל או טיבטי?
בטיבטי. יש כ-100 כרכים של הקנגיור. אתם רואים פה את קן רינפו שיושב על הקש שלו, ופה מה שלא רואים בתמונה, היו ספריות, היו כאלה כוחים בקיר, הכתבים שלהם, הם כותבים אותם על כאלה גבילים ארוכים, וזה לא כרוך, זה אחד על גבי השני, וקוראים את זה ככה. קצת דומה בצורה לזה, רק שזה תמיד עטוף בבד יפה. כל הקנגיור, שזה 100 כרכים, כאלה היו יושבים בכוחים ככה. זה נדיר לגמרי. היה לנו אוסף אותנטי שהצליחו הטיבטים להבריח מטיבט הכבושה, אז גם היו שם הטנקות האלה של ג'טסון קאפה שסיפרתי לכם, שזה היה אוצר מדיר, וגם העותק אותנטי של הקנגיור, כולו יושב שם עד היום בטמפל. התקופה שהבודהיזם חדר לטיבט הייתה בערך בין שנת 800 לספירה עד 1200.
איפה הוא חדר?
מהודו, מנפאל, מבנגל.
לפני זה לא היה בודהיזם בטיבט?
לפני זה לא היה בודהיזם בטיבט. היו להם את הדתות שלהם. מה מכיל הקנגיור? וזה ידע כללי שכדאי לדעת. הקנגיור מכיל מחלקות של כתבים. לכל המחלקות האלה שאני מונה כאן, יש ייצוג בקורסים של ACA. מחלקה הראשונה, דולווה. דולווה זה הכתבים על הבוסר. ויניה, זה כל התוד של הנזירים, וגם של אנשים שהם לא נזירים. יש הרבה כתבים ופרטי פרטים. וכתבים של פרשנה פרמיטה. אלה הכתבים על שלמות החוכמה. אלה הכתבים של מסורת המהיאנה. סוטרות שנאמרו על ידי הבודה, יש באורחים שונים, יש קצרה, בינונית, ארוכה, ומסתבר שיש גם בינונית בינונית וקצרה קצרה. הארוכה היא 100,000 שורות. אנחנו לומדים עם למה ארט בניו ג'רזי את הבינונית, שהיא 25,000 פסוקים. כבר לומדים אותה 6 או 7 שנים, ולא ניקח לפחות מספר כזה של שנים. מדברים לאט לאט על זה ועל פרשנויות של זה. מקסים, נפלא. כתבים השלמות החוכמה מלמדים ריקות. אז זה הסוג השני. הסוג השלישי זה הסוטרות. אלה הם לימודים בסיסיים שהבודה נתן, שהם בגדר ידע ציבורי. זאת אומרת, הם לא חסויות. הבודה נתן לימודים שהם חסויים ולימודים שהם לא חסויים, פתוחים. אז אנחנו אומרים סוטרות, אנחנו מתכוונים ללימודים של הבודה שניתן ללמד אותם בלי שום חניכה מיוחדת או תקסים מיוחדים. סוג הרביעי של כתבים. אז במילה סוטרה משתמשים בכמה אופנים. כשאומרים סוטרה מתכוונים זה דברים של הבודה, אבל בתוך הדברים של הבודה יש סוטרה וטנטרה. אז טנטרה היא לא סוטרה במובן זה שהיא חסויה. אז יש טנטרות שהבודה לימד, הרבה, ולא מלמדים אותם בלי שאלה מה נותן לך רשות על ידי חניכה מיוחדת.
שלנו ראשונים כן צריך חניכה?
חוץ מחלק קטן מן הדולווה, שזה כמו נדרים של החופש שאנחנו לימדנו כשעשינו נדרים של האנשים שהם לא נזירים, הרוב הגדול של הדולווה זה על נדרים של נזירים, ואתם לא מלמדים לאנשים שהם לא נזירים, בדרך כלל. אלא אם כן עלם
המחסוי.
זה לא חסוי במובן של טנטרו, אבל לא מלמדים למי שלא נזיר.
פרמיטה.
זה פת מחלקה של כל הסוטרות שהבודה לימד, והיא ממיוחד ממוקדת בריקות. בקורסים של ACA יש ייצוג לכל הדברים האלה. יש לנו קורסים כמו קורס מספר 6 שמתמקדים בפרשנה פרמיטה. קורס מספר 9 מתמקד בדולווה. טנטרה אנחנו לא מלמדים במסגרת הקורסים של ACA כי טנטרה צריך אחרי חניכה. אז את זה מלמדים אחרי שאתם גומרים את ה-18 קורסים של ACA, יש עוד 18 קורסים טנטרה. אז יש הרבה עבודה. אז זה בקנגי. עכשיו יש לנו אוסף שני של כתבים של לא נאמרו ישירות על ידי הבודה, אלא נאמרו על ידי חכמים גדולים שחיו בראשית האלף הראשון בהודו. הם מפרשים שפרשו את הבודה, או שהציגו את הטיצ'ינג של הבודה בצורה שהייתה נגישה בשבילנו. כי הבודה דיבר לקהלים שונים בזמנים שונים, ויכולה להיות סוטרה שמערבבת כמה נושאים לפי הקהל שהוא דיבר אליו. אחר כך באו אנשים שריכזו את כל הטיצ'ינג על נושא הזה, בפירוש אחד, או הנושא הזה בפירוש אחד. אז יש הצגות שונות שמיועדות לקהלים שונים, שהן כבר בגדר ביאור או הצגה אחרת, שלא נאמרה ישירות על ידי הבודה, אבל כולן מתבססות על הבודה. מבלי להוסיף לשם שום דבר, אלא להציג את זה בצורה שתואמת קהלים מסוימים. אז זה נקרא תנגיו, וזה שם של המורה. טיצ'ינג, לימוד שניתן על ידי פרשנים. זה מכיל כאמור ביאורים של פרשנים קודים מהאלף הראשון לספירה. עד האלף הראשון לספירה דברים לא נרשמו בצורה מסודרת. באלף הראשון יש דור שלם של פרשנים מדהימים, קודים, מורים כמו נגארג'ונה, אסנגה שהזכרנו אותו עוד היום כאן, בסובנדו. מה כתב בסובנדו? עבודה מקושה. אסנגה מה כתב? הרבה כתבים חשובים, מותר הטנטרה, רמות המאזינים, רמות הבודיסטוות, הרבה כתבים מאוד חשובים, ישר מפי מייטריה. צ'נדרה קירטי, כתב כתבים חשובים מאוד על דרך האמצע בבודיסטים, הכל מתבסס על צ'נדרה קירטי. דרמה קירטי, שכתב כתבים ללוגיקה, אריה דבה, יש עוד הרבה. אז זה אוסף שני. באוסף הזה יש כ-3,400 כתבים. אז יש שם ביאורים על הבינה, על כל הדברים שרשמנו כאן. יש שם אבידם הקושה. אבידם הקושה נכתב על ידי מאסטר בסובנדו. היו 7 ספרים שהיו קיימים בטרם זמנו, והוא ארגן אותם למה שנקרא אבידם הקושה, שזה אוצר החוכמה הגבוהה. זה ספר שמכיל טיצ'ינגס על קרמה, שזה קורס 5, פרק 4 באבידם הקושה. קורס 8 זה על הייצוג של העולם לפי המיתולוגיה הבודיסטית. מאיפה באים דברים? מה טהור, מה לא טהור? מה המבנה של התודעה שלנו? פסיכולוגיה בודיסטית מופיע שם. איך אנחנו מבינים את העולם, איך אנחנו תופסים את העולם, איך אנחנו מגיבים לעולם, כל זה מופיע שם. יש שם ביאורים על פרז'נה פרמיטה, קורס 2 הוא גם פרז'נה פרמיטה, גם בקורס 6. יש שם ג'אטה קטץ, מה שנקרא, סיפורי המידה של הבודה. סיפורים על גלגולים קודמים של הבודה שהבודה מספר, על עצמו הוא מספר. וכל הסיפורים מטרתם ללמד אותנו דרמה דרך האופן שבו הוא פעל בגלגוליו השונים. זה ג'אטה קטז, יש שם כל מיני אגרות, יש שם לימודים על פרמנה, תפיסה תקיפה, זה שייך ללוגיקה בודיסט. קורס 4 הוא לוגיקה, קורס 13 הוא לוגיקה. מה מהווה ידע תקף, מה מהווה ידע לא תקף. מכל מה שאני יודע על עולמי, על מה אני יכולה לסמוך ועל מה אני לא יכולה לסמוך. איך אני מבינה מה שאני מבינה? מאוד חשוב. יש שם גם כל מיני כתבים על מדעים שהם לא ישירות דרמה, שהם נקראים מדעים משניים, כמו על סנסקריט, כמו על רפואה, כמו על אומנות, וכך הלאה, גם זה מופיע שם. יש שם גם תרגומים של כתבים שהם לא בודיסטים. כל מיני כתבים ודים גם מופיע שם. ואחר כך יש אוסף שלישי שנקרא סומבום. אמרו סומבום? אז אם האוסף השני של הטנגיו, זה כל מיני כתבים ופירושים שנכתבו על ידי ההודים הקדומים, מה שקרה יותר מאוחר מבחינה היסטורית זה שבאו המוגולים, שהיו שבטים מוסלמים שבאו מאיראן וכבשו את הודו ואת הארצות השכנות, והם גרמו להרבה הרס שם, הם השמידו מנזרים, שרפו ספריות, הרגו את הנזירים, והבודיזם בהודו ירד למחתרת ופחות או יותר נעלם למשך כ-800 שנה, ונפוץ לארצות השכנות, אז הגיע לטיבט, הגיע לסין, הגיע ליפן, לקוריאה, ולא בהודו. אז אחר כך יש תקופה ארוכה שאין יותר מפרשים הודים, כי הבודיזם נעלם פחות או יותר מהודו, ירד למחתרת, לעומת זה, היה רנסנס בטיבט למשל. פה יש הרבה פרשנים טיבטיים שכבר כתבו ישירות בטיבטית, לא בסנסקריט. אלה דברים מתורגמים מסנסקריט בטנגיו. פה לעומת זה, זה נכתב ישר בטיבטית, והאוסף הזה הוא מאוד גדול, והוא ממשיך לגדול. עדיין יש לעמוד שמוסיפים לאוסף הזה. למשל, כתבים של ג'טסון קאפה, שהוא כתב ישר בטיבטית, הם יהיו כאן. אז עד כאן לתת לכם מושג מה מכילים הכתבים. אנחנו דנו במה זה דרמה אותנטית, נכון? אז דיברנו קצת על זה שהיא צריכה להיות נאמרת על ידי ישות מוארת. ונתתי לכם דוגמאות של מה מכיל הקנון הטיבטי, של כל הכתבים. במנזרים, מה הם לומדים? הם לומדים מה שנקרא 5 הספרים הגדולים. מה זה 5 הספרים הגדולים? הם לומדים וינאיה, הם לומדים פרשנה פרמיטה, הם לומדים אבידה מקושה, הם לומדים מדיאמיקה, לימודי דרך האמצע, הם לומדים פרמנה, זה לימודים של לוגיקה בודיסטית. זה מה שלומדים במנזרים, הטיבטים. 5 המחלקות הגדולות של ידע בבודיזם. מה לא מופיע פה? מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים להמרים, נכון? אנחנו לומדים את הדרך המדורגת להערה על פי ג'טסון קאפה. יש מחלקה שמה של כתבים שנקראים להמרים, הדרך המדורגת להערה, שלא מופיעה פה. אבל הטיבטים לומדים אותם. רק שבמנזרים לא מדגישים אותם, אז אני אשים אותם פה בתור 6, וזה להמרים. וכל הכתבים של הדרך המדורגת להערה, כגון זה שאנחנו לומדים בקורס מספר 1, מה שהיה נהוג בטיבט זה שתעלם רים היו מלמדים מחוץ למנזרים. המורים היו מכירים אותם ומלמדים אותם לאנשים שהם לא נזירים. תעלם רים מכיל בתוכו את כל אלה. אז אומרים, זה דרך שנלמד את אלה שאין להם זמן להתעמק. אלה שכבר באו למנזר ומקדישים את חייהם לכך, אותם נלמד בפוטרות. אלה שלומדים את הדרך הזאת נקראים למרים פח. הפח זה הסיומת שעושה את זה. אנשי קבוצת הלמרים, ואלה שלומדים את אלה נקראים צניפה. סניפה, שהם לומדים במדויק עם הגדרות, וכאילו אלה שמתעמקים יותר ואלה שלומדים רק לימוד כלליות. בקורסים של ה-ACI יש שם ייצוג של כל השש. אז זה באשר לתורה עצמה. עכשיו, אתם זוכרים, אנחנו מדברים על מאפיינים שצריך שיהיה לדרמה כדי שתהיה ראויה שתקדיש אולי את זמנכם. למה ראוי שנקדיש את זמננו? אז אמרנו שהמאפיין הראשון זה שהיא נאמרה על ידי ישות מוארת. ופירטנו קצת איזה דברים יש שם. המאפיין השני,
לה פפה.
פה מי שלמד קצת טיבטית, זה בטח לא מזהים את אלה, נכון? כי אלה אותיות הפוכות. למה הם הופכים אותם? זה סנסקריט. פה כתוב פנדיטה, שזה מילה בסנסקריט של חכם. אז תחשבו, הבודה לימד לפני 2500 שנה, יש לך כמה מאות שנים זה עבר באלפי. מורים לימדו מאחד לשני. מה הסיכוי שייכנס שיבוש?
הרבה.
רצו, מי שמשבש דבר אחד, התלמיד שלו משבש עוד דבר אחד, ועובר כמה דורות ואי אפשר להכיר את זה בכלל. וזה קורה כל הזמן, כל כמה מאות שנים, מתברר שנהיה סלט גדול, וצריך מישהו כמו ג'טסון קאפה שיקום וינקט ויסדר את הדברים. כשתורה עוברת במשך הרבה מאות שנים, התהליך הזה נחוץ כל פעם שיחזרו עליו. כל פעם שיהיה איזה סמכות גדולה, איזה חכם גדול, שיסדר את הדברים. וג'טסון קאפה היה מין חכם כזה, וכל כמה מאות שנים היה כזה. אז יש פה את התהליך הזה של ניקוי של השחתות, ניקוי של סלחות.
את אומרת שרק שנה אחרי שהבודה אמר את מה שהוא אמר, שרשמו,
יכול להיות שזה לא נכתב בשביל מה שהבודה
אמר?
הרבה סוטרות פותחות במילים, כך שמוע שמעתי. זה הרבה פעמים מהווה אינדיקציה של גושפנקה שהבודה נתן אוקיי לתיאור הזה, שזה נאמן. זאת המסורת, שאנשים שהעבירו עד אז היו מבריקים ביותר והעבירו אותם במדויק. יחד עם זה, גם כשהדברים עוברים במדויק, כשמסתכלים בכתבים הטיבטיים, מכיוון שהם חרטו על לוחות של עץ, החרטים לא היו בהכרח הסופרים. אז יש שם המון שגיאות כתיב. פתאום מופיעה מילה והיא לא מתאימה. וכדי להבין את המשפט, מוכרחים לעשות החלטה שזה טעות של החרט. וזה קורה כל הזמן. אנחנו לומדים את הפרשנה פרמיתא, אם למה את, מתוך כתבים מקוריים, אז הרבה פעמים צריך לתקן את הסוטה. יש שם טעויות. וגשם מייקל שמקדיש חלק ניכר מחייו לתרגום לאנגלית של הכתבים מטיבטית, הוא נלחם בזה כל הזמן. ויש בלי סוף דברים כאלה ואנחנו קוראים את זה בשתי שניות. מקדישים שעות על כל אחד כזה להחליט מה זה כדי שנוכל לקבל את הכתבים. הדוגמה לסילופים שמתגנבים לדרמה, וזה חשוב כי אתם תשמעו את זה כל הזמן. נרוונה זה להתמזג אל תוך הכלום. יש מין רעיון כזה, אנחנו הופכים לכלום, או מתמזגים אל הכלום. זה לא טיצ'ינג שהבודה נתן. זה מעולם לא נאמר על ידי הבודה, זה סילוף. מה זה נרוונה? מצב של סילוק מוחלט ופרמננטי של כל הנגעים הרוחניים, בלתי הפיך. סילוף. התפתחות מוחלטת של כל הנגעים הרוחניים שלנו. סילוף מאוד חשוב אחר שמתגנב. ריקות זה אומר שאין שום דבר. סילוף גדול מסוכן מאוד, מסוכן מאוד, אנחנו נדבר על זה יותר. סילוף אחר, אין באמת גיהנום, זה רק איזה מצב פסיכולוגי של סבל שיש בעולם הזה, וזה מטאפורה, לא נכון. בדיוק כמו שהחדר הזה הוא עכשיו ממשי בשבילי, ככה לאותו אדם שיש לו את הקרמה האומללה של למצוא את עצמו בגיהנום, הגיהנום ממשי בשבילה. בדיוק כמו שזה ממשי, הוא ממשי, ובדיוק כמו שזה ריק, הוא ריק. בדיוק כמו שזה בא מהקרמה, זה בא מהקרמה, אבל אין פירושו שאינם קיימים. ריקות של העת, אין פירושה שהעת לא קיים. זה סילוף. או סילוף אחר, המטרה של לימודי דם או של מדיטציה זה להרגיש טוב, או לעשות אותנו אדם נחמד יותר, לעשות אותי אישה נחמדה יותר, בעלת לב טוב. לא נכון, זאת לא המטרה של דם. זה תוצאת לוואי שקורית. אבל זאת לא המטרה. המטרה של דרמה זה להוציא אותנו מסבל ולהביא אותנו להערה. המטרה של דרמה היא להביא אותנו להערה, לנצח את המוות, להוציא אותנו מכל סבל ולאפשר לנו לעשות את אותו דבר לאחרים. זה המטרה של דרמה. בשביל הבודה בא, הוא לא בא ללמד 50 שנה ונדד בכל רחבי הודו, ולא ישב לחד עץ על בודי 6 שנים, כדי שאנחנו נהיה רגועים יותר. צריך הרבה פחות בשביל זה. זאת לא המטרה של דרמה, ונדבר על זה עוד מעט יותר. המטרה היא להביא אותנו למקום שאנחנו באמת יכולים להביא ברכה לזולת. זה המטרה של דרמה. כאמור, התכונה השנייה זה שבאו הפנדיטות וניקו סילופים. אז התכונה הראשונה של תורה זה שהיא צריכה להינתן ממקור אותנטי על ידי ישות נאורה. שנייה, שהיא עברה תהליך של ניקוי סילופים. תכונה שלישית. היו מתרגלים שצעדו בדרך והקשימו אותה. יש ראיות שמתרגלים שהלכו בדרך הזאת ממשו אותה. התכונה השלישית זה שהטיצ'ינג עובדים. אתם צריכים ראייה שזה משהו שעובד. לפני שאתם הולכים ומקדישים 10 או 20 שנה מחייכם למשהו שאחר כך מדבר שהוא לא עובד, איך תבדקו שזה עובד, אם עוד לא עשיתם זה על עצמכם? אתם צריכים מישהו אחר שעשה את הדרך והגיע לאנשהו, והתקדם בה. אז זה מאוד חשוב, שהיו אנשים שהשתמשו בדיוק בדרך הזו, צעדו בשלבים האלה, והגיעו לתובנות, והגיעו להערה. עשו את הלימוד, את ההרהור, את ההגייה, את כל השלבים שבדרך, והגיעו. בלי זה, אם אין לכם שום ראייה שהתורה הזאת עובדת, לא ברור שראוי שתקדיש אליי חייכם. מישהו אומר, אם אתם תשבו ותעשו מדיטציה כזאת, החיים שלכם ישתנו. או שכן או שלא. תראה לי הוכחה שמישהו עשה את זה וזה עבד. אז אלה הם שלוש התכונות של דרמה שהיא ראויה.
סאגה בעצם, שאתה רואה שמאנשים מתקדמים, שעשו את הדרך, שאתה מכיר אותם נגיד בנקודה X, זאת אומרת בנקודה Y, לא משהו כזה?
זה אפשרות אחת, אבל זה ייקח זמן. זה ייקח הרבה זמן לפעמים. אתה מכיר אותם, ואחרי 10 שנים פגשת אותם, אומרת, וואלה, זה עשה דרך, אז אני אלך בדרך הזאת. אבל אולי זה לקח לו 10 שנים, ובינתיים מה אני אעשה 10 שנים? זה דרך אחת. דרך שנייה, אתה אומר, את מכירה מישהו שעשה את הדרך הזאת, והוא עכשיו אדם מתקדם? ואני אגיד לך, הנה, תלך, תפגוש את כך וכך, ואתה הולך ופוגש אותו, ואומר, אוקיי, באמת התרשמתי. זה דרך אחת.
זה לא יודעת שקרמה, תיגון מסוים יעזור לבנאדם אחד ויכול לעזור לבנאדם אחר.
זה לגמרי נכון. זה לגמרי נכון שלאנשים שונים מתאימים תרגולים שונים. וקרמה מובילה אנשים למורים שונים, וזה נכון. לא כל מורה מתאים לכל תלמיד. לכל תלמיד יש את המורה שלו, ולכל מורה יש את התלמידים שלו. בשביל זה יש הרבה מורים. גם הבודה לימד הרבה אספקטים של דרמה. הבודה לימד את ההיבט הצר, את ההיבט הלאומי, את ההיבט הרחב. הבודה לימד סוגים רבים של מדיטציות, הבודה לימד סוטרה ולימד טנטרה. מגוון עצום של טיצ'ינג שהבודה עצמו נתן. בגלל ההבנה שאנשים שונים יש צרכים שונים. לא רק זה, לא כל אדם בשל לדרמה. יש אנשים שהדרך שלהם היא לא דרך הדרמה, כרגע. בגלל זה יש דתות שונות. חשוב שיהיו דתות שונות, כי לאנשים יש צרכים שונים. כל מיני אנשים שנצרות מועילה להם, תהיה נצרות בעולם. כשלא יהיו יותר אנשים שנצרות מועילה להם, הנצרות תיכחד. והיו הרבה דתות שנכחדו, ויש דתות שעדיין קיימות, כי עדיין יש אנשים שמפיקים תועלת מן הדתות האלה, שמתקדמים בדרכם הרוחנית מן הדתות האלה. וחשוב להבין את זה. לי כמתרגלת בודיסטית, חשוב לתמוך בכל דרך רוחנית של כל אדם אחר. כי זה מה שיוצר לי את הקרמה, שלי יהיו מורים בדרך שלי. אם אני אתנגד או אפריע למישהו בתרגול הרוחני שלו, אני קוטעת בעצם את הדרך שלי. אז זה מאוד חשוב. הכבוד הזה לריבוי של דרכים ולריבוי של דתות, גם לריבוי של זרמים בתוך הבודיזם, מחוץ לבודיזם, מאוד חשוב. אנשים שונים, יש להם צרכים שונים, ותודה לך על השאלה.
אבל זה לא סותר את הכללים האלה שהראית? זאת אומרת, הכללים האלה, עכשיו, אני רוצה להבין, הם לא אומרים שהכתבי הקודש של הנצרות הם לא מתאימים?
א', הם לא אומרים את זה. הם אומרים לך, לך תבדוק אם יש אנשים שצעדו בדרך הזאת והגיעו להערה. עכשיו, אתה יש לך קרמה לשבת ולשמוע את הדברים האלה. לאנשים אחרים אין את הקרמה לשמוע את הדברים האלה. אז אתה שומע איזשהו ייצוג, ועוד רחוק מלמצות את הנושא, אבל אתה שומע משהו עד מה זה הערה. אז עכשיו אתה רוצה לבדוק האם יש אנשים שהלכו בדרך הזאת והגיעו להערה. ואתה יכול להשוות בדתות אחרות. ולכן, אם לי יש רעיון מה זה הערה, ואם דת אחרת לא מביאה אותי לשם, לפי ההבנה שלי של הערה, אז אני לא אלך שם, אני אלך לפה, כי לי כבר יש הבנה אחרת. דיברנו על התכונות של המורה, דיברנו על התכונות של התורה. עכשיו אנחנו צריכים תכונות של התלמיד. מה צריך שיהיה בתלמיד כדי שהוא יצליח בלימוד? הרשימה שניתן לכם עכשיו לקוחה מתוך כתב ביאור שנכתב על ידי חכם גדול בשם אריה דבה. הוא היה מורה גדול בנושא של ריקות ובנושא של תורת האמצע, המדיאמיקה. והוא חי מיד אחרי נגארג'ונה. זאת אומרת, באלף הראשון מתישהו. הוא נחשב חכם מאוד גדול. למה מאוד גדול? אריה דבה, הוא היה הודי. אז הוא נתן לנו את האפיון הבא של תלמיד כדי שיצליח. א', צור לב, צריך להיות עם ראש פתוח. זה אומר שצריך לבוא אל הטיצ'ינג בלי איזו דעה מוקדמת או קדומה, מה הטיצ'ינג צריך להיות. כמו שהצעתי לכם אתמול, אל תבואו ותשבו פה ותשבו כל הזמן, כי אז אתם לא מקבלים את הטיצ'ינג. עוד לא קיבלתם טיצ'ינג וכבר אתם משווים אותו. אז חשוב מאוד לבוא עם ראש פתוח. בואו ניפתח למה שהמורה נותן, מה שהבודה נותן, ולא עם איזה דעה מוקדמת מה אני צריכה לקבל, ואם את זה אני לא אקבל, אז זה לא. זה דבר ראשון. התכונה השנייה צריך להיות לא דן, אם חיזור אחריי, לא דן. לא זה מיינד, תודעה. דן זה בעל. בעל תודעה, למה מתכוונים? שיש לו שכל. לא דן זה אינטליגנטי. אז חייב להיות אינטליגנטי, חייב להיות מישהו שמבין דבר. אז זה תנאי הכרחי, בדרך להרה. תגידו, מה מי שנולד לא כל כך אינטליגנטי? קשה לו בחיים האלה להגיע להרה, בחיים האלה אין לו תנאים טובים. מישהו נולד עם פיגור שכלי, אז נתלבשה לו קרמה קשה בחיים האלה. מישהו שנולד באחד מהמחוזות התחתונים, איפה שאין טיצ'ינג של דרמה. יש המון המון יצורים עם קרמות מאוד קשות. לא כל אחד זוכה לקרמה המדהימה שיש לנו ללמוד דרמה ולהבין את זה. זה מאוד נדיר, מאוד מאוד נדיר. זו תוצאה של המון חסד שעשינו לאנשים בעבר. כדי לשחרר את עצמנו מסבל, חייבת להיות יכולת של חשיבה אינטליגנטית, של בחינה של דברים. יכולת של חשיבה בהירה, יכולת ניתוח. הרבה מהמדיטציות שלנו הן מדיטציות של ניתוח. יכולת של לחשוב באופן הגיוני ולהגיע למסקנות הגיוניות, ואחר כך ללכת לקבוע אותה מסקנות. בפולמוסים, בבודיזם, יש לנו המון הוכחות לוגיות. הוכחה לוגית בודיסטית היא לא תקפה אם אני לא מתחילה מנקודה שהיריב שלי מסכים איתי עליה. אנחנו חייבים להתחיל ממקום ששנינו מסכימים עליו, אחרת אין לנו לדבר, אין בסיס. אבל מתחילים מאותו בסיס והולכים עם היגיון לוגי טוב, וזה לא קל. והולכים צעד צעד צעד, מתקדמים צעד צעד, וחשוב שבכל שלב נברר ששנינו עדיין בהסכמה. אם מגיעים למסקנה, באופן לוגי, עכשיו הוא לא מקבל את המסקנה כי זה סותר רעיון מוקדם שיש לו, אז אין על מה לדבר. אדם כזה לא יכול לשחרר את עצמו מסבל.
כי הוא חוזר על אותו מקום.
חוזר לאותה דעה קדומה שיש לו, שהיא שגויה, ושלא משרתת אותו. מישהו זורק איזה רעיון, ואני אגיד שאני מבינה שאני שותה. אז אני אומרת, בוא נראה, לזה אתה מסכים לו, לזה אתה מסכים לו. אנחנו חוזרים אחורה, עד שאנחנו מוצאים מקום ששנינו מסכימים. שנינו מסכימים שהשמש זורחת בבוקר, אוקיי? עכשיו נלך מכאן. ואנחנו הולכים צעד, 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 ושנינו מגיעים ביחד, תוך הסכמה, למסקנה. אלא שהמסקנה נוגדת איזו דעה קדומה שיש לו. אם עכשיו, אחרי שלקחתי אותך צעד, צעד, עכשיו את לא מקבלת את המסקנה, אז אין לנו מדבר. הוא לא יכול לעזור לך. אז צריך שיהיה את האינטליגנציה הזאת לעשות ניתוח הגיוני ונכונות להישאר עם המסקנה. זה לא קל וזה להרבה אנשים אין. על זה מדברים פה. על האינטליגנציה הזאת, היכולת הזאת לנתח ולהישאר קונסיסטנטי עם המסקנה. ללכת באופן אינטליגנטי ולהישאר עם המסקנה. וליישם אותה עכשיו בחיים שלי. אז זו התכונה השנייה. התכונה שלישית, אז חזרו אחריי, דון ירווה.
דון
ירווה.
דון
ירווה. דון פירושה משמעות או מטרה. ירווה זה לשאוף. אז מה זה לשאוף למטרה? זה מישהו שיש בו אספירציה, יש בו כניהה למטרות תוכניות נעלות. כי יכול להיות אדם שהוא ראש פתוח, מוכן להקשיב, שהוא אינטליגנטי, הוא יכול לחשוב בהיגיון, אבל אין העניין ברוחניות. מכירים כאלה? באתם לאוניברסיטאות, הם צאו הרבה כאלה. כן, הרבה פרופסורים. הם מבריקים, יש להם הרבה אינטליגנציה, הם מוכנים לשמוע ולהקשיב לראש פתוח, לא מעניין אותה. הם מעוניינים בעולם הזה. אז צריך שיהיה כמיהה למטרות רוחניות נעלות. שני הראשונים בלי השלישי לא מספיק. השלישי בלי הראשונים גם לא מספיק. בלי שיש לך עניין להתקדם מבחינה רוחנית, אתה לא תעלה על דרך רוחנית. האופן היחיד שבו תעלה על דרך רוחנית זה שיש העניין לעשות רצון, שיש פה התעניינות, יש פה עוד אספקט במספר 3, וזה, יש עניין בדרך רוחנית, ויש נכונות להשקיע מאמץ בזה. זאת אומרת, אתה גם מעוניין בדרך וגם מוכן להשקיע שם מאמץ. אז זה מוכן להשקיע, מעוניין להשקיע. והרבה פעמים זה מאמץ רב. הרבה פעמים אני עושה את הניתוח האנליטי ואני מגיע למסקנות שאני צריכה לעשות שינוי גדול בחיי. ואם אתם עושים את השיעורי בית שלכם על תפנית, אתם תגיעו אולי לכל מיני מסקנות כאלה.
מה זאת אומרת מוכן להשקיע? כלומר, זה בא לידי ביטוי.
אז זה אומר שאם פגשתי את מורה הלב שלי, שאני צריך ללכת בעקבותיהם.
להתמסר.
ויש כל מיני דרכים ללכת בעקבותיהם, ומגיע שלב אולי שאני ארצה להיות איתם כל הזמן. זה דוגמה, זה לא אומר שזה רלוונטי לגבי כל אחד מאיתנו. ואני מכירה הרבה אנשים כאלה, איפה שאני מסתובבת, בדיימון מאונטן. דיימון מאונטן ממוקמת באמצע המדבר, איפה שאין שום דבר, אין מסעדה אחת ראויה לשמה, היא חנות אחת של בלידה שם, וגם היא במרחק של רבע שעה נסיעה. וכל מה שיש שם. מקום חם נורא בקיץ, קר נורא בחורף, קר בלילה, אין מבנים, שני בתי שימוש בשביל 150 אנשים. לא נוח, לא נוח. קוצים ודרדרים, אין מקום ראוי לשמו להתפרקד לך בחוץ, אין כלום. זה לפנות להתמודד, להשקיע מאמץ, כשאתה מבין את המטרה ואתה שואף לה והתחברת לזה, אתה משקיע את העבודה. אדם שיש בו את כל הדברים האלה ומיישם אותם, הוא מקבל שם בטיבטית. הוא נקרא, אם הוא ניין פונו? ניין פונו. זה מי שיש לו את כל התכונות, תלמיד שיש בו את כל המרכיבים האלה, אנחנו קוראים לזה בעברית כלי ראוי. אדם כזה הופך לכלי ראוי. הוא הופך לקנקן שלתוכו אפשר עכשיו למזוג את התורה, וזה יביא ברכה, ויביא תוצאות.
למעשה יש לו תלם הפוכים לשלושת הפגרים של הקנקן.
בוא תגיד לנו.
הראשון צריך שיהיה לו ראש פתוח, הוא מהסיר ההפוך. והשני, הוא צריך, במקנת האינטליגנציה, שהוא יישאר עם הידע. את הולכת איתו, קנת הדוגמה, שהוא יוכל להמשיך עם זה הלאה, ולא יחזור להתחלה, כי אז כל הידע נזל ממנו.
יפה.
השלישי, יש לו את שתי היכולות, אבל המיינד שלו, הרצון שלו, הוא לקח את זה לכיוון הזה ולא למקום אחר. הוא לפני תפנית, ואז הוא יבין את הדבר הזה.
יפה מאוד.
לא צריך להיות לכם איזשהו תכונה שמאפשרת לו להתמסר למורה?
אני הייתי אומרת שזה בתוך שלוש. ברגע שיש לו עניין בדרך, והוא מוכן להשקיע מאמץ, הוא רוצה להבין איך הוא יתקדם.
בזכות עשייתי זו המוחה ישימו נא כל החי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנהלו הם ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנהלו